שלום בנות יקרות ואהובות, בעזרת השם, שיעור הבא זה במדרשה כבר, הכי קרוב שאפשר, גמרנו. אנחנו מתפללים רק לישועות בקרוב, בעזרת השם, עוד יומיים ערב ראש חודש ניסן, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת השם. הילד אומרת אמן, אני שומעת אותה וזה עובר לכולם, נכון? הכל בסדר?
כן, כן, מצוין.
יופי. אז אני אתחיל, יש לכם פה דף במקורות מולכם, כולם רואות את זה. אני ממש עם האצבע, עם האחבר עוברת על זה. כל שאלה שיש לכם בשמחה רבה, אנחנו הבנתי שאפשר להתפרע ככה עד מחר בבוקר, אז אני הולכת על זה, כמה שאתם רוצות. טוב, נושא השיעור, כנגד ארבעה בנים, דיברה תורה. קודם כל, לפני שנתחיל, נכוון שכל הלימוד יהיה לרפואת כל החולים ולעילוי נשמת זה שנפטר, ובכלל לכל חולי עמך ישראל, ושבעזרת השם נתבשר בישועות ממש בקרוב בקרוב, בעזרת השם. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אני רוצה עכשיו לעבור על כל הקטע בהגדה, לשאול שאלות, להתמקד ב... אני ראיתי יותר, אבל בחרתי ארבע אפשרויות של מי זה הבנים, ואחר כך להסביר כמה שיותר סביב זה, ובאמת כל שאלה שתשאלו דרך הילד, אשמח לענות. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. חכם מה הוא אומר? מה העדות, החוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקנו אתכם, ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. תוך כדי זה שאני מקריאה, אתם חושבות על שאלות. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה כעת שינה ואמור לו. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. אילו היה שם לא היה ניגל. תמה הוא אומר, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. עכשיו בואו נתחיל. קודם כל, יש לנו, אנחנו נעבור שורה-שורה, נשאל שאלות, וננסה לאט-לאט לענות, כאשר המטרה שלנו באמת להבין מה זה המשמעות של בנים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אני מעלה את השאלות, בגלל הצורת לימוד הזאת, יש לכם מה להוסיף? תשאלו. קודם כל, מה זה כנגד? כנגד מה? כששואלים משהו כנגד, מתכוונים לעומת משהו. אז מה זה כנגד? ארבעה. למה דווקא ארבעה? למה לא חמישה? למה לא עשרה? בנים. למה דווקא בנים? למה לא כתוב כנגד ארבעה אנשים דיברה תורה? מה הדיוק פה בנים? נעזוב כרגע בנות, כי בנות כנראה כולם חכמות. דיברה תורה? איפה דיברה על זה התורה? אז יש לנו כבר כמה שאלות. מה זה כנגד? למה ארבעה? למה הביטוי בנים? ואיפה דיברה על זה התורה? אני עוברת לשורה השנייה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. יש פה כמה שאלות. למה אחד, 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 אחד? אם רוצים לספור, אז כותבים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, נקודותיים, חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול. מה המשמעות של אחד, אחד, אחד? דבר נוסף, למה הסדר הזה? למה דווקא הבנים האלה? איפה הצדיק למשל? האם יש פה סדר יורד? אז רגע, מי יותר בעייתי, הרשע או שאינו יודע לשאול? מצד אחד הרשע, נורא והיום הוא רשע. הוא מטריס, הוא מוציא את עצמו מן הכלל. מצד שני, שאינו יודע לשאול, הוא אפילו לא יודע לשאול, הוא לא יודע מה צריך לשאול. אז קודם כל יש לנו כאן כמה שאלות בשורה השנייה. למה אחד, 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 למה הסדר הזה? למה דווקא ארבעת הבנים האלה? אני ממשיכה הלאה, כשאני אגמור את הכל, תוסיף פה עוד שאלות, אני ארשום לי, ואז נתחיל לענות. חכם, קודם כל בוא ננסה להבין את השאלה, מה העדות, דרך אגב לא כתוב עדות, כתוב עדות, מה העדות, החוקים והמשפטים. מה ההבדל בין חוקים למשפטים אנחנו יודעים, אבל מה זה עדות? זה עדות? אז מה ההבדל בין עדות, חוקים ומשפטים? ואז, ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, מה הקשר בין השאלה לתשובה? מעניין אם חשבתם על זה פעם. הוא שואל החכם, מה זה עדות? מה זה חוקים? מה זה משפטים? מה עונים לו? אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. מדובר פה על קורבן הפסח. מה הקשר בין השאלה לתשובה? ולמה לא עונים לו איזו תשובה שמסבירה מה זה חוקים? מה זה משפטים? מה זה עדויות? מה הקשר לאיזו תשובה ספציפית בהלכות הפסח? מה הקשר לאפיקומן? הלאה, רשע. רשע, מה הוא אומר? סליחה, אני דילקתי בחכם. תשימו לב, החכם אומר אשר ציווה, אמנם כתוב השם אלוקינו, אבל אתכם? רגע, תחליט. או שזה השם אלוקינו אותנו, או שזה השם אלוקיכם אתכם. יש בו בלבול לשוני. דבר נוסף, כתוב...
אבל אני...
כן, בבקשה.
יכולה להגדיל את המסך שאירו יותר את, ה... את הדברים, את הדף, בוורד?
איך אני אגדיל? בקובץ?
לא, לא, למטה, תגללי למטה.
לרדת?
לא, 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 אל תגללי, סליחה.
לא, אצלי זה גדול, אצלי זה אלכוהו. אני לא רואה אתכם, אני רואה רק את, ה... את הדף.
כן. לא, בצד שמאל למטה יש לך כזה ציר של מספרים, אז את צריכה להגדיל אותו, לקחת אותו לכיוון ימינה. כן, בדיוק.
מה שאני מצביעה?
חצי קצת, קצת יותר צמוד לאמצע, שזה לא יהיה כל כך גדול. הנה, נגיד, עוד קצת, עוד קצת ימינה. הנה, עכשיו תלחצי. עוד קצת להגדיל, עוד, עוד. אז זה להקטין ככה? אז לצד השני, סליחה.
אצלי זה הקטין.
כן, הנה, לצד השני.
אוי, זה גדול, איזה בור גדול.
הנה, זה מצוין.
זה ענק, אני לא רואה כלום.
כן, זה ענק, אז להקטין קצת.
אז רגע. טוב, אני אסתכל אצלי, זו. רגע. אני אסתכל אצלי, חלק מהתמונות פה מסתירות לי. אני רואה את אביה, לא אביה, את טל. אני רואה את נטע. הילד נעלמת לי.
וזהו, אני לא... מסתיר את המצלמות, כי זה מסתיר את ה...
אז רגע, אז המצלמה מסתירה לי.
כן, אז באמת מסתיר.
טוב, אני אסתכל. הנה, גם חני, אני פתאום רואה.
למרות שזה כיף לראות את זה, אז אני לא יודעת מה לומר לכן. אולי תפעילו בכל זאת.
לא נורא, אתם עכשיו רואות, כי אני אסתדר עם המקורות.
זה מצוין, ואם צריך לגלול, אני אגיד לך לאורי טיפה.
טוב, מקסימום אני אצלי אסתכל. טוב, אז אני חוזרת עכשיו שוב למעלה לחכם. החכם אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. עוד פעם אני אומרת, השם אלוקינו אתכם? לא. השם אלוקינו אותנו, או השם אלוקיכם אתכם. ודבר נוסף, תשימו לב, הרשע אומר מה העבודה הזאת לכם, אז מה ההבדל? החכם אומר, השם אלוקינו אתכם. הרשע אומר לכם, אז זה לא כזה הבדל. אז למה הוא נקרא חכם, והוא נקרא רשע? טוב, אני עוברת אל הרשע. מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא? ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. בהפתה, אקאה את שינם. זה בכלל מעניין. לא כתוב אקאה מלשון מכה. זה צריך להיות בחף. אם כתוב אקאה בקוף, אנחנו יודעים, גם מי שעשתה 3 יחידות מתמטיקה, תסתדר עכשיו. מה ההבדל בין זווית חדה לזווית קהה? זווית חדה היא פחות מ-90 מעלות, נכון? וזווית קאה, אני רק רואה את הידיים של חני, וזווית קאה זה יותר מ-90 מעלות, בדיוק. כלומר, הקט שיניו זה מעניין. אם הוא בא אליך חד, אתה אל תחזיר לו חד, אתה תקעה את שיניו. אני צריך להסביר מה הכוונה. אבל השאלה היא, האם הפנייה אל הרשע היא במובן שהוא לא בסדר, נותנים לו מינונונו כזה, או שלהפך מקרבים אותו. אני צריך להבין מה זה הקט שיניו. עכשיו תשימו לב לכל אחד מהבנים, התשובה היא שונה. לחכם התשובה הייתה, שלא הבנו אותה עדיין, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. להרשע, שימו לב מה התשובה, בעבור זה, עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם, לא היה ניגל. צריכים להבין מה זה היה שם. שם זה במצרים, הוא לא היה ניגל. מה הקשר בין השאלה לתשובה? האם אנחנו כועסים על הרשע? במה הדיוק שהוא אומר לכם והחכם אומר אתכם? למה הוא נקרא כופר? וכו'. אני עוברת לתא. למה הוא אומר, מה זאת? איזה מין שאלה הזאת? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? עכשיו הנכדים לא כל כך באים, למרות ששבוע שעבר הם היו, כי חתן שלי הוא רופא במיון קורונה בשערי צדק. עכשיו זה שיא הפחד. ואשתו, הבת שלי, היא אחות בילדים בהדסה. השבוע שעבר הם הביאו את הילדים, השבוע הם אמרו שהם לא מביאים. אבל כשבאים הילדים, הנכדים, פותחים את הארון, הם מצביעים, הקטנים, שעוד לא מדברים, רוצה את זה. מה זה זה? זה כל הממתקים בארון. אז זה כמו אתם, זה. זה כזה, הוא מצביע לזה משהו, אתה אפילו לא יודע על מה הוא מצביע. מה זה תם? הירושלמי אומר שתם, זה טיפש. זה לא תמים, זה כנראה טיפש. אז מה זה מה זאת? איזה מין שאלה זאת? ואז תשימו לב לתשובה. התשובה מאוד שונה מהתשובה לקודמים. בכל זה כי יד, הוצאינו השם ממצרים, מבית עבדים. זה קצת מנער אותו, זה כאילו אומר לו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא עשה פה איזושהי פעולה, בכל זה כי יד. אחרת לא היינו יוצאים ממצרים, מבית עבדים. והרביעי, שאינו יודע לשאול. הוא הכי מוזר, כי הוא לא יודע לשאול. השאלה אם הוא לא יודע מה לשאול, השאלה אם הוא לא יודע את מי לשאול, השאלה אם הוא בכלל לא יודע שצריך לשאול. מה אומרים לו? את פתח לו. עוד פעם, לשונית לא מובן. או את תפתח לו, או את פתחי לו. מה זה את? אני ראיתי לפחות שלוש תשובות, סליחה, ראיתי שלוש תשובות מה זה את, עוד רגע נתייחס לזה, לא רגע, עוד מעט. ואז עונים לו תשובה שונה מהשלוש תשובות הקודמות. והגדת לבינך ביום ההוא לאמור. בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. הרי כל ליל הסדר, כל פסח זה פסח. מדבר, והגדת. אין לנו הרי מצוות חינוך, יש לנו מצוות ושיננתם לבניך, יש לנו מצוות הגדת. מעניין שלראשונים, לחכם ענו על האפיקומן. לרשע בעבור זה עשה לי בצאתי ממצרים. לתם בחוזק יד, שאינו יודע לשאול, אומרים לו בעצם את הדבר, והגדת לבינך ביום ההוא לאמו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. עכשיו אני אוסיף עוד איזה שאלה או שתיים, ואני מציעה שהילד, אם יש שאלות, תפני אליי ונתחיל לענות כדי שנספיק. קודם כל, עוד שאלה מאוד מעניינת, למה באמת בנים, כמו שפתחתי, למה לא כתוב כנגד ארבעה אנשים, דיברה תורה, למה המשמעות באמת של בנים? האם יש פה משהו מיוחד דווקא בביטוי הזה? דבר נוסף, איפה זה מופיע לנו בתורה, כי כתוב דיברה תורה, ואני רוצה שרגע לפני שמי שרוצה לשאול תעביר שאלות לילד, באמת תראו שהבנו את כל השלבים פה, יש לנו חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול, קדימה, אם יש לכם להוסיף שאלות, בשמחה רבה, ואז אני אתחיל לענות, קדימה, לחיים. הילד, קדימה.
בנות לא מצביעות, קדימה, תצביעי.
מה, הם נרדמו?
די ידבר מצביע, אני פותחת לה את הרמקול.
קדימה, אני רוצה לשמוע שאלות. הכל מובן קודם כל בשאלות? מי שואלת?
אני מעננת, אני גם חושבת שזה מובן. רות אמרה שהיא לא מובן לה.
מה לא מובן?
אמרה שהיא כן מובן.
אפשר לכתוב, אפשר לכתוב בינתיים או מה לא מובן? מה מהשאלות לא מובן לפני שאני אתחיל לענות?
טוב, רות, תכתבי מה לא מובן לך, ותהילה בינתיים תשאלי שאלה, נכון?
בבקשה. אני לא שומעת את השאלה.
תהילה, תאשרי איתה שפתחתי לך את הרמקול.
אוקיי, שומעים?
כן, תהילה.
שלום, רציתי לשאול למה גם לא זוכר, נראה לי לתם, עונים לו, בעבור זה עשה השם לי. אולי לא יש לו לדעי לשאול?
לרשע.
לא רק לרשע, יש עוד מישהו שאומרים לו בעבור זה עשה השם לי.
לא יודע לשאול, נכון. אז מה השאלה?
אז למה גם לא אומרים לי ולא לנו?
נכון. למה את לא שואלת את זה על הרשע? את אותה שאלה את שואלת גם על הרשע, נכון?
כי על הרשע זה יותר מובן לי.
למה? בגלל שהוא הוציא את עצמו מן הכלל, אז זה לי. יפה כן. מאוד. שאלה מצוינת. אם אני לא אענה, תזכיר לי בסוף. מעולה. לא. עוד שאלות?
כן, יש עוד שאלות בצ'אט, אני מקריאה. יש קשר בין עיקה את שיניו לפסוק של אבות, עקה את שיניו לפסוק של אבות, אכלו בוסר ושיניו
בנים תקנו. מצוין, אני אתייחס לזה.
ליליאן היא שוויסטית שבאה להתארח אצלנו, אז את ברוכה הבאה. חנה לבנברג שואלת, איך אפשר להשוות בין הרע לבין זה שאינו יודע לשאול? הרי מי שרשע, הוא בוחר את זה, ומי שאינו יודע לשאול, זאת לא אשמתו. אז איך יכול להיות שמי שאינו יודע לשאול יותר בעייתי מהרשע?
קודם כל, אני לא אמרתי שהוא יותר בעייתי, אמרתי שהוא בעייתי. זה באמת שאלה, יש מחלוקת. מי יותר בעייתי? מה שאת אמרת, נפלא. הרשע בחר להיות. גם למה קוראים לו רשע? האם זה מתוך רשעות באמת? או אנחנו נראה אפשרות שבעל נתיבות שלום, אומר האדמו"ר מסלונים, אפשרות אחרת? מה זה רשע? קודם כל, אני לא יודעת מי יותר בעייתי. זה שאינו יודע לישון או הרשע. עכשיו, זה שאינו יודע לישון אם הוא בחר, זה גם שאלה אם הוא בחר. אינו יודע לישון, זה יכול להיות הגיע למצב שהוא, הוא באמת הגיע למצב שהוא לא יודע שצריך לישון. אבל האם אנחנו מספיק קשובים למה שקורה סביבנו, שאני אגיע לזה עוד מעט, כדי שלא נגיע חלילה למצב שאנחנו לא יודעים אפילו לשאול, אנחנו יכולים להתנתק מהכל, ואז גם לא לדעת שצריך לשאול. לכן יש פה שני כיוונים. מי זה באמת הרשע? אני לא אומרת שהוא יותר או פחות מי שאינו יודע לשאול. ובית, איך מגיעים למצב שהאדם באמת הוא בגדר אינו יודע לשאול. בסדר? יופי. עוד שאלות?
גם עדי ונונו הצביע, והיא עכשיו כבר לא מצביעה. אני לא יודעת מה זה אומר, אולי התחרתה. רוצה להצביע שוב, עדי? טוב, היא לא הצביעה שוב, אבל אליה מצביעה, אז אני מעלה את אליה.
בבקשה, אליה.
שלום, הרבנית.
שלום וברכה, מה שלומך?
בסדר, תודה. רציתי לשאול אם אפשר להסביר שוב על הטעם ועל שאינו יודע לשאול.
בסדר, אני רק מסבירה את השאלות, כן? אנחנו עוד לא התחלנו לענות. הטעם, מה שמוזר אצלו, מה זה השאלה, מה זאת? הוא לא שואל מה העבודה, מה החוקים, מה המשפטים, הוא רק שואל מה זאת. עונים לו, ואנחנו נצטרך להבין את הקשר, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. שאינו יודע לשאול, אמרתי, זו באמת שאלה מי הבן אדם הזה? מי זה הבן הזה? הוא לא יודע לשאול, כי לא... עזרו לו לשאול, כי הוא לא מתעניין לשאול, הוא לא יודע את מי לשאול, כמה לשאול, איך לשאול. אז התשובה שעונים לו, את פתח לו. אמרתי, מה זה את פתח לו? לשונית, יש פה בעיה. או את פתחי לו, או אתה פתח לו. מה זה את פתח לו, יש בו ערבוב זכר ונקבה. וגם מה זה לפתוח לו? את מה לפתוח? ועונים לו, והגעת לבנך וכו'. ובאמת זה מעניין, הרשע והתם עונים להם, חוץ מהגעת לבנך, ההמשך הוא אותו דבר. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז אנחנו צריכים להבין מי זה הבנים האלה. בסדר, אם יש עוד שאלות על הקטע, אם לא נתחיל, יש פה הרבה עבודה.
לי יש שאלה.
בבקשה.
לי שאלה למה לכולם כתוב חכם מה הוא אומר, רשם מה הוא אומר, תם מה שהוא אומר, ושאינו יודע לשאול, לא כתוב מה הוא אומר.
כי הוא לא אומר.
נכון, אז אם, אבל כתוב שאינו יודע לשאול, ופה זה אומר.
אבל הוא לא אומר. חכם מה הוא אומר, רשם מה הוא אומר, תם מה הוא אומר, כי משהו יוצא מהפה. אינו יודע לשאול.
אז הוא לא יודע לדבר בכלל, כי לומר משהו זה לשאול.
זה דבר מעניין, זה מחבר אותי רגע לפורים, כשהם מדברים בפורים על אסתר, אין אסתר מגדת את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה וכו', אז אומרים שהרי אסתר היא צאצאית של בנימין, ובנימין, באפוד, של חושן באפוד, האבן שלו הייתה ישפה. ישפה זה אותיות, ישפה. זה אומר ישפה, אבל לא מדבר. זאת אומרת, זה לא שהוא לא יודע לדבר, שהוא אילם חליל, אלא כנראה הוא לא מדבר את הדברים האלה שצריך לדבר. אז לכן צריכים לפתוח לו את מה שנמצא בפנים. בסדר?
תודה. כן.
יופי. אני יכולה להתחיל?
כן. אני עונה בשביל כולם. בנות מעניינות.
לא שומעת?
בנות מעניינות פה. אפשר להתחיל.
מצוין. אז עכשיו תראו, יש לנו ארבע גישות, או ארבע, לא אקרא לזה גישות, ארבעה סוגי בנים, לא סוגי חכם רשע, אלא מי זה החכם הרשע, ארבע שיטות, לא יודעת איך תקראו לזה, יש יותר, אבל אני לקחתי את הארבע שהכי התחברתי אליהם, ובואו נתחיל עם הראשון. הרב סורוטקין אומר, ארבעה, הביטוי אחד, למעשה, משמעותו לא כמספרים, אלא אחד זה ואחד זה. כלומר, בין כך ובין כך. והוא מביא כאן דוגמה מהמשנה בבבא קמא. כתוב, יש שור אחד תם ואחד מועד. הכוונה היא לא שור אחד מספרי תם ואחד מועד, אלא בין אם הוא תם, בין אם הוא מועד. אומר אותו דבר רב סורוטקין פה, וזה הרעיון הראשון. בין אם הבן שלך הוא חכם, בין אם הוא רשע, בין אם הוא תם, בין אם הוא אינו יודע לשאול, אתה חייב. רגע, אני לא יכולה להוריד את זה, רק אתם? שנייה. אני...
לא, את יכולה להוריד את זה.
אני יכולה להוריד. דקה, דקה. עוד פעם, בין אם בנך חכם, בין אם הוא רשע, בין אם הוא תם, בין אם הוא אינו יודע לשאול, אתה חייב לחנכו, לספר לו, להגיד לו על סיפור יציאת מצרים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בכל מצב שהוא, אתה כאב, את כאם, חייבים למלא את חובתכם ולדאוג לחנכו על ברכי המסורת. אם היה לנו זמן, הייתי מתעכבת על המקור הזה עכשיו שעה שלמה. אבל אני אנסה ממש בקצרה. יש פה סוגיה חינוכית ממדרגה ראשונה. מדובר כאן כנראה על ארבעה בנים שיושבים סביב אותו שולחן. אחד הוא חכם, אחד הוא תם, במשמעות אולי של טיפש, אחד אפילו לא שואל, ואחד הוא רשע, מטריס. אומר הרב סורוטקין, וזאת הגישה הידועה, כולם הם בנים שלך. מאיפה לומד את זה? לא כתוב בסדר החשיבות איך זה, אלא מה כתוב? אחד, אחד, אחד. אומר רב סורוטקין, אחד זה אומר, בין אם הוא כזה, בין אם הוא כזה. בין אם הוא חכם, בין אם הוא רשע. כולם הם בנים שלך. את כולם אתה חייב לחנך. את כולם אתה חייב לספר להם על יציאת מצרים. אנחנו אוהבים את כולם אותו דבר. לא אוהבים את הבן שהולך לפי התלם. כולם בשבילנו זה אותו דבר לגמרי. לכן, אומר כאן הרב סורוטקין, האחד כאן זה לא מספרית, אלא להגיד לך, כולם שווים באחריות שלך כהורה, כמחנך, להשקיע בכולם באותה מידה. יפה, זה הרעיון הראשון. תגיבו, בסדר? אם יש שאלות, אם לא, אני עוברת לרעיון השני.
צריכה לי שושה מצביעה, אז אני רוצה לשאול.
שם.
הנה.
כן,
חני.
חני, שומעת.
שומעים?
כן.
יש לי שאלה. אם... פה מסופר על בנים שהם בכלל שואלים ורוצים לדעת, אבל מה קורה עם, בנים שהם לא מעניין אותם? כאילו, מה עכשיו זה מעניין אותי? אני אפילו לא... קיצר.
שאלה מצוינת. א', זה יכול להיות הבן שלא שואל. אמרתי, אינו יודע לשאול, זה יכול להיות הרבה דברים. זה גם לא מעניין אותו. אולי זה אדישות. אולי זה סוג של התרסה לא כמו רשע. שאני לא יודע לשאול, הוא יכול להיות כל מיני. מצד שני, גם ראיתי על הטעם, שגם הטעם יכול להיות סוג של אדישות. מה זה, מה זה? מכירות את זה שאנחנו אומרות, למה, מה זה? כאילו, מאיפה זה נופל עלינו בכלל? את שואלת מצוין. אולי אחרי שנגמור את כל הבנים, אם זה לא יתיישב לך על אחד מהם, אל תוותרי לי. סגרנו את זה?
תודה, רבנית.
בבקשה. עוד שאלות, אם לא אני עוברת לגישה השנייה.
אין שאלות.
אין שאלות. מה קרה לכם היום? ליל הסדר זה הכל שאלות. לא רוצים. אתם איתי? הילד, תשברי לי בקורא.
כן, אפרת כותבת, כן. חני מעננת, הלל, אפרת, כן, אוריה, צופיה, כן, כן, אורי גם. כולם פה.
קדימה, אני לא כל כך רואה את המילים, אז אני אסתכל אצלי. אני קודם אבל אסביר עכשיו את הגישה השנייה. הגישה השנייה של הרב לאו, רעיון מדהים. אומר הרב לאו, אני אסביר את זה בעל פה ואז נקרא. אומר הרב לאו, זה לא ארבעה בנים סביב אותו שולחן. לא. מדובר כאן על ארבעה דורות. שואל הרב לאו, רגע, אם יש בנים, אז צריך להיות אבא. אז מי זה אבא פה? כאילו מי זה ההורים? אז אומר הרב לאו, עוד מעט נקרא את זה, קודם אני אתן את הרקע. אומר הרב לאו, ההורים פה, או האבא פה, זה הדור של פעם, בתמימות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, צדיק באמונתו יחיה, הנה הוא כותב את זה כאן בשורה השנייה, היהודי התמים הפשוט, הוא לא שאל שאלות, הוא לא חקר, הוא לא הקשה, זה בכלל האבא של כל הבנים. טוב, עכשיו עוברים דור. כל בן כאן זה דור. האבא הזה הוליד בן, תסתכלו שורה רביעית, נולד לו בן. מי זה הבן? חכם. לבן הזה הוא כבר דאג להעניק השכלה חיצונית, השכלה כללית, מחוץ למסגרת היהודית. הבן הזה נשאר נאמן למורשת. אבל הוא כבר חקרן יותר. זאת אומרת, הוא שלח אותו ללמוד בישיב אוניברסיטי, לא יודעת מה, שמה בחול, והוא כבר לא כמו האבא שלו, תמים כזה. הוא כבר מתחיל לחקור, הוא חכם, ואז מה הוא שואל? מה העדות, החוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אתם שמות לב? מצד אחד יש השם אלוקינו, הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך העסק, מצד שני, אתכם. הוא רוצה לדעת מה ההבדל בין עדות, חוקים, משפטים. הוא יותר חקרן, הוא לא כמו אבא שלו, אבל הוא מקיים את המצוות. טוב, עברנו עוד דור. החכם מתחתן עם חכמה, ונולד רשע. הבן הרשע אומר כאן, הרב לאו, תראו, זה רעיון נפלא. יכול שאתם מכירות, אבל זה טוב תמיד לחזור על זה. הבן החכם, הוא כבר בכלל, סליחה, הבן של החכם, איפה אני? כן. כבר הוא לא שולח את הבן שלו, החכם לא שולח את הבן הרשע, שזה הבן שלו, לבית ספר בכלל יהודי. הוא לא בחדר, הוא לא בתלמוד תורה, הוא בכלל לא בחינוך יהודי. ואז הוא שואל, מה העבודה הזאת לכם? אצלו אין חוקים, אין משפטים, הכל זה נטל, הכל זה עול. מה, בגלל שלפני 3,300 שנה יצאנו ממצרים, והבצק לא הספיק להחמיץ, אני צריך לסבול עד עצם היום הזה? אתם מבינות, הבן הרשע הוא מטריס, הוא כבר לא כמו אבא שלו החכם, ששילב אותו תורה עם השכלה, מה שנקרא. הוא כבר רחוק מזה. זה מזכיר לי שיש לנו איזה בן משפחה שכל פעם כשהוא בא אלינו בסוכות, אז הוא אומר, אוף, מה אני צריך לשבת את הסוכה בחום הזה? בגלל שהם יצאו ממצרים והם ישבו בסוכות, כאילו, מה כל הנטל הזה קשור אליי? זה הבן הרשע. טוב, הבן הרשע מתחתן עם רשעית, ונולד הדור הבא, תם. התם, הוא אומר, אני אגיד את זה ככה, אני אוסיף קצת עליו, מי זה אבא של התם? הרשע. הוא לא רואה בכלל מה זה מצוות. הוא לא יודע מה זה ליל הסדר. סליחה. מי זה הסבא של התם? החכם. אז פעם בכמה שנים, הוא אומר פה, פעם הולכים לסבא וסבתא, חכם והחכמה, ופתאום מה רואה התם? הוא רואה על השולחן מצה, מרור, כרפס, לא יודעת מה, כל מיני דברים מוזרים, חרוסת, שלא אוכלים כל השנה. יוצאות לו שתי מילים, מה זאת? לא ראיתי את זה מעולם, לא בבית של אבא, לא בבית של אמא. טוב, לאט לאט הדור של החכם נפטר, ואתה מתחתן עם תמה או תמימה, לא יודעת מי, ונולד שאינו יודע לשאול. סבא רבא נפטר, סבא נפטר, מי יש? יש את התם. אינו יודע לשאול, גדל בבית של התם, הוא אפילו לא יודע שהוא צריך לשאול. הוא לא ראה אף פעם ליל סדר. ואז אומר כאן הרב לאו, אני אסתכל אצלי כי זה אקטואלי, כן, על ארבעה דורות האלה פותחת האגדה בביטוי כנגד. כנגד זה לא לעומת, כנגד זה כדי לשלול הידרדרות של הדורות. עוד פעם, כנגד ארבעה בנים זה לא כנגד, לעומת משהו, אלא אומר הרב לאו, כנגד זה כדי לשלול את ההידרדרות של הדורות. אמרה התורה והגדת לבנך, שמור על רציפות הדורות, אחזק במסורת, זכור יומות עולם, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, נחל והנחל ערכי יהדות מדור לדור. אני אסכם בשתי מילים את הרעיון של הרב לאו, ואם יש שאלות אני אשמח לשמוע. אומר הרב לאו רעיון נפלא, זה דורות, החכם הוא אבא של הרשע, הרשע, התם הוא אבא שאינו יודע לשאול. עכשיו אנחנו לא צריכים לחשוב באיזה דור אנחנו, אנחנו לא צריכים להיבהל מהידרדרות הדורות, צריך דבר אחד לזכור, כדי לא להגיע למצב שאינו יודע לשאול, הוא אומר, כל הזמן תנחיל תורה, כל הזמן תלמד אותו, כל הזמן תפתח לו את הלב, שעוד מעט נסביר מה זה את פתח לו, כל הזמן תנחיל יהדות, מה זה מסורת? זה עובר, מאב לבן, משה קיבל תורה, הוא מסרה, זה הכל למסור, אל תעצור את זה, הוא אומר, אפילו בזמנים הכי קשים, כדי חלילה לא להגיע אף פעם למצב של אינו יודע לשאול. רעיון נפלא, נכון?
ממש.
מדהים!
כן.
לא מדהים? מדהים!
אבל זה מהמם, ככה כותבות פה.
יאללה, שאלות? שאלות ונעבור לרעיון השלישי.
אוקיי, אז השאלה היא משאלה, למה חקירה של החכם מולידה את הרשע?
זה לא חקירה, הוא לא נכנס כאן לפרטים של חקירה. הוא רוצה להגיד שאם החכם, הוא עוד כבר, הוא עדיין למד בשילוב של תורה והשכלה ובירור, לא כמו התורות של פעם בתמימות, אצלו בבית, את הבן שלו, הוא ישלח כבר למקום רק משכיל. מי צריך את התורה? מה זה קשור? אני אולי אתן את זה בדוגמה. אני זוכרת, היו לנו שכנים, כשאני הייתי ילדה, כשגרנו ברמת גן, היו לנו שכנים, חברים של ההורים שלי, זיכרונם לברכה. אנשים מאוד טובים. ההורים של השכנה שלנו, הם גרו בתל אביב, האבא היה רב גדול, לא משנה שמו, הוא היה רב גדול בתל אביב. הבת שהייתה שכנה שלנו, חברה של ההורים של אמא שלי, היא שמרה מסורת, אני יודעת פה הדלקת נרות, כל מיני דברים. את הבן הם שלחו כבר לבית ספר לא דתי. הבן הזה, שהוא נכד של הסבא שהיה רב גדול, נסע לחול, למד רפואה באיטליה, למד רפואה באיטליה, ושלא נדע, שני ילדים שלו התחתנו עם גויים. עכשיו, אני לא אומרת שתמיד זה כשבשבילה. אני גם אומרת, בואו נזהר, לא נרגיש שיש פה ירידת דורות. אבל מה בעצם הרב לאו אומר? הוא אומר, בואו נזהר. נזהר וננחיל כל הזמן מסורת. גם כשנדמה לנו, מי שומע את זה? מה הם יקבלו מזה? אני לא יודעת. ללמד תורה, להשמיע תורה, להיות דוגמה לתורה, כל הזמן. זה התפקיד שלנו. הוא אומר, כדי שלא נגיע, חס וחלילה למצב, שאפילו אתה לא יודע מה בכלל לשאול. בסדר?
יש פה עוד שאלה? רגע. למה לא צריך להיבעל מדרדרות הדורות?
כי אני עזרת. אני מצד אחד יש הדרדרות הדורות, מצד שני למדתם את מאמר הדור, ואנחנו יודעים שהדור שלנו זה דור של גאולה, אנחנו ממש חווים את זה כנראה עכשיו, בלי להבין הרבה, חווים את כל ההתכנסות הזאת, כמו שיפה שפה יומיים, הרב הילל מרץ בחיבור, שהוא אומר שיכול להיות שכל ההרחקות האלה, זה כבר סוג של הכנה לבית המקדש, דיני תומה וטהרה, יש בזה הרבה דברים, כל ההתכנסות הפנימית, אני לא יודעת להגיד ירידת דורות, אני כן יודעת להגיד שיש לנו אחריות, לא משנה באיזה תפקיד אנחנו, לא משנה מה אנחנו, כל אחד לעצמו, את הסביבה שלו, תורה, 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 אחריות שלנו. אפשר להתקדם?
רגע, יש פה עוד שאלות. אור שואלת, למה שאינו יודע לשאול מגיע אחרי התם? הרי התם ראה קצת אצל הסבא והסבתא.
כן, אבל הוא, רק כשהוא היה בא לסבא וסבתא, שזה חכם, אז הוא ראה. בבית לא, זה רשע, הוא לא ראה. הוא לא ידע להעביר את זה. אז אצלו הוא כבר בכלל לא עשה את זה. אז לא פלא שאפילו את שתי המילים, מה זאת, הוא גם לא יודע להגיד. שואל תקחו את זה כקודש קודשים, זה יותר דימוי. אתה רוצה להגיד שזה, אם המקור הראשון אמר שזה ארבעה בנים סביב השולחן, אז המקור הזה, הרעיון היפה שלו בעצם מה הוא אומר? שיש לנו כאן דורות, ולשים לב מה האחריות של כל דור.
היא שואלת, אז זה לא הגיוני יותר שהתם יבוא לפני הרשע?
למה?
אני...
לא. הרשע שואל כי הוא גדל בבית שהוא קיבל, אלא מה כבר נתנו לו יותר פתיחות, אז הוא יותר מעיז לשאול, אבל הוא יודע, הוא ראה. לעומת זאת, התם גדל בבית של הרשע, הוא לא ראה כלום. זה שהוא פעם בשנה הלך לסבא, ופתאום ראה דברים מוזרים על השולחן, ורוצות לו שתי מילים, מה זאת?
ויש עוד שאלה שתמר שואלת, איך זה שיש מלא ילדים של רבנים שנכינו להם תורה, והם בכל זאת לא הולכים בדרך הזאת? איך אפשר למנוע את זה?
אני מוכנה שזה יהיה שיעור בפני עצמו. אנחנו נחזור למדרשה, שיעור בפני עצמו. אבל בשתי מילים אני אענה על זה. אני קטונתי, אבל אני יודעת גם, ברוך השם, לא בדברים קיצוניים, התמודדתי עם זה בבית, ברוך השם. אבל כל הסימפטום הזה שאתה מלמד תורה, חי תורה, לא ערובה וביטחון, שזה יהיה הלאה. אנחנו כל הזמן מתפללים לסייעת הדשמיא. אף אחד לא מבטיח לי. כתוב, התורה אינה ירושה לך. התורה אינה ירושה, זה אומר, אתה לומד ומלמד תורה, ומנחיל את זה הלאה. מה לוקח כל אחד? אני תמיד אומרת לילדים שלי, האחריות שלי על הדרך, השקעה הדרך. מה יוצא? זה בחירה חופשית. מה הם לוקחים? אבל זה שיעור בפני עצמו.
והרבנית של האחרונה לעכשיו, עדי שואלת, למה פתאום יש את כל ההדרכה החינוכית הזאת לפני פסח? למה זאת לא הדרכה חינוכית שהיא כללית?
מה הכוונה כללית? תראו, אין, אמרתי את זה קודם, אין בכל תורה, אין בכלל את המושג לחנך. יש לשורש חטא נון חב בהקשר של חנוכת, או חנוכת משכן, אבל אין, מה שיש זה שני מושגים, ושיננתם לבניך והגעת לבינך, אלה הם שני הדברים. ופסח, כל המשמעות שלו זה פסח, אפילו מספרים, לא יודעת, באיזה חסידות, שהרבי היה מסדר כל פעם את השולחן בצורה אחרת, לפני ליל הסדר. באו התלמידים או מישהו היה בסדר, ושאל, למה זה ככה? הוא אומר, הנה, יצאתי ידי חובת ליל הסדר. שאלתם שאלה. זאת אומרת, יש עניין, למה נותנים לילדים כל מיני פרסים, ממתקים, מחזיקים אותם? כל העניין של ליל הסדר זה לשאול. אני בלי נדר, אשלח לכם, בהקלטה, אם לא נצליח בשיעור, כמה קטעים יפים על כל המושג של שאלות בליל הסדר. אבל זה שיעור בפני עצמו. בסדר?
מעולה, תודה רבה. כן, אפשר.
בואו נתקדם, כי אני לא אוכל הרבה אחרי 6:30, אז אני מתקדמת. בסדר? אפשר, איילת?
כן, כן, אפשר.
טוב. הרב אליעזר מלמד מקור 3. אני אעשה את זה זריז. הרב אליעזר מלמד אומר כך, דבר מופלא אנו מוצאים בתורה. בסדר, אני מקור 3. בארבע מקומות שמתייחסת התורה זה ספר שמות, למה שצריכים ההורים לומר לבניהם אודות מסורת יציאת מצרים. בכל פעם הלשון אחרת, ההדגשים משתנים. כן, ראינו, התשובות הן שונות. לכאורה, מדובר בסיפור יציאת מצרים, היה צריך לומר לכל הבנים אותו דבר בדיוק. למה שיטה התורה בלשונה 4 פעמים? מסביר הרב מלמד נקודה מאוד מעניינת, שהיא מתקשרת למקור 1. אין זאת אלא שהתורה מלמדת אותנו להתייחס ל4 סוגים של בנים, ולספר לכל אחד את עניין יציאת מצרים לפי כישרונו ותכונותיו. אני ממשיכה. רגע, ממשיך הרב אליעזר מלמד ואומר, כל 4 הבנים צריכים להיות יחד, זה הנקודה, מפני שבכל אחת מהתשובות יש ייחוד מסוים, שמחכים, פשוט זה קטוע לי, הוא מאשיר את כולם, למשל, טוב לחכם לשמוע את התשובה שמשיבים לרשע, טוב לרשע לשמוע את מה שמסבירים לחכם, וכולי וכולי, אני אסביר בעל פה את מה שאומר הרב מלמד. הרב מלמד, הייתי צריכה בעצם להכניס את זה כמקור 2, התחבר למקור 1. הרב מלמד זה לא במקרה שלכל אחד מהבנים יש תשובה אחרת, כי כל אחד הוא משהו מיוחד בפני עצמו. אבל יש חשיבות שהם יהיו כולם ביחד. יהיו כולם ביחד במשמעות לשמוע, לשמוע, כי יכול להיות שמה שמסבירים לחכם, ועכשיו שומע את זה הרשע, כרגע זה לא נוגע לו, כי הוא רשע, הוא מטריס. אבל יום אחד, ייפול לו הסימון. אני אתן לכם דוגמה. אני בימי ראשון, אתם יודעות, אני מתעסקת עם קורס הדרכת קלות, מכשירה מדריכות קלות. כמול העברתי שיעור כזה בזום, ודיברנו על זה, אנחנו כל שיעור מדברות על זה. בעוד קלות לא דתיות. אז שואלות אותי המדריכות, מה להגיד להם? אני אומרת להם, את כמובן חשה את השטח, אבל את לא אומרת להם מה לעשות, את מספרת להם על עצמך. תגידי את הדברים, אולי זה יחלחל יום אחד. פתאום אחרי, אני ראיתי את זה, פתאום אחרי איזה שנה, מישהי תרצה ללכת לטבול או משהו אחר. עוד הדבר אומר רב מלמד כאן, יש עניין ללמד ביחד. זה לא רק ללמד את החכם כך ואת הרשע כך. כל אחד מקבל תשובה שונה, כדי שכל אחד מהם ישמע את התשובה השונה שנותנים לאחר. לך תדע, אולי יום אחד יתעורר הלב, אולי יום אחד הוא יבין את זה יותר. אפילו זה שאינו יודע לשאול, כנראה קולט משהו משאר הבנים. אנחנו אף פעם לא יודעים. לפעמים אנחנו פוגשים אנשים שנראים לנו הכי מטריסים, הכי רחוקים, הכי לא קשורים. ככה רב צבי יהודה היה אומר, קירוב קרובים, אתה תגיד לו, יום אחד זה ייפול לו. הוא שומע, אתה אומר לו את זה באהבה, אתה אומר לו את זה בחיבוב, בקרבה. היום אין קרבה. אתה אומר לו את זה מכל הלב, כמה שאפשר, יש קרבה, קרבה גדולה. אני חושבת שהריחוק הזה הכי מקרב בסוף. זאת הנקודה החשובה לבנים. זאת אומרת, החידוד של הרב מלמד, שהשוני בתשובות, כי כולם ביחד משלימים כנראה למשהו שלא יכול לתת רק מענה לבן אחד מסוים. אני אחבר רגע בין מקורות 1-3, מה המשותף? צריך את כולם. כולם הם בנים שלך. את כולם אתה מלמד, ולכולם אתה מתייחס בצורה שווה. אתה גם לא יודע איך אחד מזין את השני. טוב, זה קצת יותר מורכב חינוכית, אבל אני אסתפק בזה למקור 3, אם יש שאלות, אם לא אני עוברת למקור מדהים, פשוט מדהים, מקור 4. בבקשה, הילד
שאלה. שאלה של רעות.
שלום הרבנית. הרבנית, כיף לראות קצת. הרבנית, רק רציתי לשאול שאלה. תודה רבה על השיעור, תודה. והרבנית, מייל שנגיד הרשע ישמע את התשובה של החכם, אבל מה, גם התשובה של הרשע מוסיפה לחכם?
זה מעניין, תראי מה הוא אומר. הוא אומר, רגע, אני לא רואה את זה אצלי, הוא אומר, שנייה, דקה, איפה אני? רגע, טוב לרשע לשמוע את מה שמסברים לחכם, זה ברור, טוב לשמוע התשובות שאין נבלים החוצבה של הרשע, ואפילו, כן, אז את שואלת, מה את בעצם שואלת, ראות? את אומרת, למה שהחכם נשמע את השאלות של הרשע? אני אגיד לכם, לא חשבתי שהוא אומר את זה. עולה לי כאן הרעיון. נכון שיש גישה שאומרת, אולי אל תעירו ואל תעוררו. נכון? רבי נחמן נגיד אומר, לא לחקור. יש סכנה בחקר, נכון? באנו על זה. לי פעם, מה הסכנה בחקר? שאדם, זה כמו לחפור באיזה פצע, חוקר, לא מקבל תשובות, זה מרחיק אותו. מצד שני, אני חושבת שהחכם שומע את התשובות שמה שעונים לרשע, יכול להיות שזה פתאום מחדד אצלו גם דברים שהם הכי ברורים. אני אסביר את זה, למשל שאני לימדתי באריאל, לצערי עכשיו לא, תגידו לרות שבסוף לא לצערי, לא עזר לנו כלום. כן, לצערנו. אז אני זוכרת שבאו אליי בנות דתיות, ואמרו לי, תקשיבי, תודה רבה. עד עכשיו חייתי כל השנים, קיימתי מצוות. פתאום משאלות ששואלים אנשים שרחוקים ממצוות, זה מעורר אותי להבין את זה יותר. את מבינה מה הצדדים כאן? זאת אומרת, נכון שיש בזה סכנה מסוימת, אבל מצד שני, לפעמים, פתאום, שאומרים, רגע, למה את שומרת שבת? רגע, למה אני שומרת שבת? זה מעורר אותי לחקור ולהתחזק בזה.
וואי, תודה רבה, רבנית, זה ממש, תודה רבה, כן.
יופי. איילת, עוד שאלות?
כן, אליה רוצה לשאול.
בבקשה, אליה, ואנחנו נתקדם.
כן, אם אפשר שוב את ההסבר במקום.
כן.
שומעים?
שומעים, שומעים.
אם אפשר שוב את ההסבר בין מקור אחד למקור שלוש.
גם עוד מישהי שאלה, אם אפשר להסביר בקצרה עוד פעם את ההסבר של הרב אליעזר מלמד.
כן.
זה לחזור אותי
פשוט. בסדר, אני עשיתי את החיבור. לא חייב להיות חיבור, זה מקורות שונים. אני בטוחה, תפתחו אגדות, תמצאו עוד 20 הסברים מזה הבנים. פשוט הרבה תלה נתפסו לי מאוד חזק. המקור הראשון, בואו נסכם רגע. המקור הראשון עשה את ארבעה בנים להראות לנו שכולם הם נחשבים הבנים שלך, כולם הם שווים בעיניך, גם אם יותר קל לך עם החכם, זה לא חוכמה. אתה צריך להשקיע ברשע, אתה צריך להשקיע בטעם, בשאינו יודע לשאול. זהו. אחד, אחד, אחד. מקור שלוש, אני עוזבת רגע, שתיים זה דורות, זה משהו אחר. מקור שלוש, רב מלמד, הוא יותר מתעסק לא מי זה הבנים, אלא למה יש תשובות שונות. הוא אומר על פניו, למה צריכים תשובות שונות? לכולם, והגדת לבינך. ביום הזה, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. למה זאת התשובה האחידה לכולם? הרי כולם עברו את אותו תהליך של יציאת מצרים. אז הוא מסביר שדווקא חשוב הדיוק, שעוד לא הגענו אליו, למה יש לכל אחד תשובה מסוימת, אבל דווקא חשוב הדיוק הזה, כדי שכל אחד ישמע את מה שהשני אומר. ככה הוא יקבל תמונה כללית. הוא יותר, הרב אליעזר מלמד יותר מדבר על היחד. זאת אומרת, למה יש תשובות שונות של הבנים? הוא לא מסביר מי זה הבנים, אבל הוא אומר, למה יש תשובות שונות של הבנים? כדי לקבל תמונה שלמה שכל אחד שומע תשובות אחרות. בסדר?
בסדר, תודה.
אני יכולה להמשיך?
כן, ורק שאלה קטנה, רגע.
אל תתייאשו, אנחנו נספיק.
כן, על איזה שאלה מקור שתיים, ענה?
על שאלה מה זה כנגד.
מעולה, תודה.
טוב, מקור ארבע, מקור מדהים, מדהים. מי ש... לא שומעת אותי, זה מוקלט, תעבירו את זה לכולם, באמת. כל המקורות יפים, אבל מקור שתיים, ארבע הוא חזק. אני אגיד אותו בעל פה ואז נקרא. אומר הרב אבינר כך, ארבעה בנים זה לא דורות, זה לא אותם בנים סביב השולחן, אלא ארבעה בנים זה ארבעה שלבים בהתפתחות הילד. עוד פעם, ארבעה שלבים בחיים בהתפתחות הילד. אני אגיד בעל פה ואז נקרא. כשהילד הוא קטן, בראשית חייו, הוא רק נולד, אינו יודע לשאול. הוא קצת גדל, הוא עכשיו ילד קטן, כן? בגן, כיתה א', ב', הוא תם. תם. תם במובן של תמימות כזאת. כן, תמיד אני מספרת ש... הבת שלי הגדולה, כשהייתה בכיתה א', המורה אמרה להביא לטיול שני ממתקים, אז היא באה הביתה והוציאה מחבילת במבה, שתי במבות מודדות. היא אמרתי לה, רגע, מה זה? אחרי שאתה חבילת במבות, מה זה שתי במבות מודדות? היא אמרה, לא, המורה אמרה, התחילה לבכות. עד שלא התקשרתי למורה, והמורה הרגיעה אותה, לא הלך לי, עבר לה. היום היא כבר במצב אחר. זאת אומרת, ילד קטן הוא טעם, יש לו תמימות. אז נולד שאינו יודע לשאול, ילד קטן הוא תם, עכשיו אל תיקחו את זה קשה, כולנו עברנו את זה, גיל התבגרות הוא אומר זה רשע, ואז הוא כבר ממש בוגר, מבוגר, זה חכם. עכשיו לפני שנסביר את זה, אומר כאן הרב אבינר דבר מדהים, באמת מדהים, הוא לוקח משנה בפרקי אבות, תסתכלו בשורה שנייה, ארבעה יושבים לפני חכמים, משפך, ספוג, משמרת ונפה. בואו אני אסביר. יש פה ארבעה כלים, ועוד מעט נחבר את זה לתקופות. מה זה משפך? משפך נכנס מצד אחד, יוצא מצד שני. כל מה שנכנס, יוצא. כמעט הכל. מה זה ספוג? ספוג סופג הכל. משמרת, משמרת זה הנפה של היום, עוד פעם, משמרת זה הנפה של היום, כלומר, המשמרת, הנפה של היום, מה עושה כשאני מנפה? היא מוציאה את התור, היא משאירה את הפסולת. והרביעי זה נפה, זה מצחיקה, אני מצביעה עם האצבע אצלי. ורביעי זה נפה, נפה זה מה שהיה פעם נפה, אתה מנפה, יוצא הפסולת, נשאר הטוב. עכשיו תראו איזה דבר מדהים. אומר הרב אבינר, כשתינוק נולד, הוא שאינו יודע לשאול, לאיזה מהכלים הוא דומה? משפך. מה שנכנס, יוצא. כן? נתת לו לאכול, נתת, הכל, מה שנכנס, יוצא. כשהוא גיל צעיר, הוא תם, תמים, מאמין לכל דבר. לאיזה מהכלים הוא דומה? לספוג. כן, המורה אמרה, הגננת אמרה, זה הוא סופג. בגיל התבגרות, הוא רשע, זה משמרת, זה הנפה של היום. זאת אומרת, בגיל התבגרות, הוא מוציא את הטוב, מה נשאר לנו בנפה של היום, במשמרת של פעם? הפסולת. כשהוא כבר ממש מבוגר, גר, אז כשהוא כבר עבר את שלב ההתבגרות, הוא חכם. חכם זה נפה של פעם, זאת אומרת, מוציא את הפסולת ומשאיר את הטוב. עכשיו אני אקריא את הסוף של הדברים של הרב אבינר. כך בהתפתחות הילד, בראשונה אני יודע לשאול, שחל, רק החותם, ואז מגיע לגיל התבגרות, הוא רשע, אבל לבסוף הוא בן מעולה, חכם, בכל המצבים איננו זזים מלחבבו. זאת אומרת, אומר כאן הרב אבינר, מתחבר גם למקור אחד קצת. בכל המצבים אתה אוהב אותו, אבל מה יפה במקור הזה? הוא לא מדבר על דורות, או על יש בנים כאלה ואחרים, ואת כולם אתה צריך לאהוב, אלא הוא אומר, כולנו עוברים את זה, זה תקופות בחיים. עכשיו תשימו לב דבר מעניין, שמתי לב שזה סדר הפוך ממה שכתוב בהגדה, כן? בראשית חייו אינו יודע לשאול, בהגדה זה האחרון. אחר כך הוא תם, בהגדה זה השלישי. אחר כך הוא רשע, בהגדה זה השני. ובסוף הוא חכם, בהגדה זה הראשון. נכון, מקסים?
מאוד.
מקסים, הילד משדרת מה שכולם חושבים.
מאוד, בנות. תגיבו קצת, תפרגנו. רגע, בנות שואלות.
לא מפרגנות לקטע, מהמם, מקסים, בהחלט, עם הנקריאה, מהמם.
תהיה עם ישראל, נו.
זה ממש יפה, באמת. גם יש רגע מישהי שואלת...
אם יש שאלות, יש לי עוד מלא להספיק. אז עוד פעם, אחד, שתיים דורות, שלוש, צריכים את התשובות של כולם ביחד, ארבע שלבים בהתפתחות הילד. דברו.
נראה לי לא כל כך, אולי לחזור שנייה מה זה נפה ומה זה משמרת. ראיתי שיש פה שאלות על זה.
נפה, נתחיל עם המשמרת. המשמרת של פעם זה הנפה של היום. מה קורה כשאני לוקחת נפה היום, אני מנפה? נצא לי הטוב, נשאר את הפסולת, זה הרשע. זה המשמרת, הנפה של היום זה משמרת של פעם, זה הבן הרשע. זאת אומרת, הוא זורק כאילו את הדברים הטובים, משאיר אצלו את הפסולת. לעומת זאת, הנפה של פעם, זה הבן החכם, ובחוכמתו הוא כבר יודע לזרוק את הפסולת ולהשאיר אצלו את הטוב. בסדר?
אוקיי, וגם שואלים למה זה בהגדה הפוך, למה מתחילים מזה שאינו יודע לשאול, ו...
אני אגיד לכם למה אין לי תשובה לזה, כי לא אמורה להיות תשובה. זה רעיון שהוא מביא שאני לא... לא, אפשר לשאול למה בהגדה דווקא הסדר הזה, אבל זה לא קשור למקור ארבע. אני לא יודעת למה זה הפוך. רק חשבתי שזה בדיוק מופיע מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה.
אוקיי, מעולה.
עוד שאלות?
לא.
יופי. אז אנחנו יכולות, אפשר עוד קצת להמשיך?
כן, יש לנו עד 6:30, אפשר קצת לגלוש.
אז אני יכולה עוד איזה 10 דקות בערך?
כן, רגע, אבל אפרת רוצה לשאול שאלה.
בטח. בבקשה.
כן. שומעים אותי?
כן, אפרת, מה נשמע?
שלום, אמנית.
מה איתנו?
טוב, קודם כל שיעור מדהים. אהבתי את השלבים בהתפתחות, רק אני מנסה להבין, כאילו השלב הרביעי, אני כאילו קצת לא מבינה, כי זה אומר שהוא החכם, וכביכול, כאילו יש לנו גם משברים אחרי גיל ההתבגרות, יש לנו גם שאלות, ואת יכולה להגיד לנו,
אבל... מי אמר שאני נגיד גמרתי את גיל ההתבגרות? כנראה שעוד לא. אתם תעידו על זה. אני לא יודעת מתי נגמר גיל, תראו, זה יותר דימוי, זה כמו עם הדורות, זה יותר דימוי שהוא רוצה להגיד שבעצם, בכל שלב בחיים, תאהב את הילד שלך. אל תאהב אותו רק כשהוא כבר ממש בסדר, מקיים מצוות, הולך בדרך, יחסית זה לא חוכמה. גם כשהוא היה בשלבים של, של, של מטריס, או גם אם יש לו שלבים אחרי זה של מטריס, עדיין הבן שלך, את צודקת. אפרת, זה יכול להיות בכל הכיוונים. הוא רוצה בעצם להגיד שבכל שלב יש לך את אותה אחריות של הורה לחנך. זאת הנקודה. אבל... חלק, אני לא יודעת מתי נגמר להתבגר. ויכול להיות שזה חוזר גם. אבל תמשיך לאהוב אותו ולחנך אותו.
אוקיי, כן.
גם חשבתי סתם, חשבתי שזה חינוך, כי אנחנו צריכים לחשוב על הילדים שלנו, אבל זה גם לעצמנו, שאנחנו צריכים גם לאהוב את עצמנו בכל השלבים.
נכון, יפה מאוד. נקודה מדהימה. נכון, נכון. צריכים לאהוב בדיוק. אנחנו לפעמים כועסים על עצמנו, איך התנהגנו. אני חושבת שיש לכל שלב את המקום שלו, ולתת לו את הזמן ואת המקום. אפשר עוד קצת?
שאלה קטנה, אני שואלת.
מי שואל?
שילה צופר שואלת.
שילה.
אז חכם זה בעצם השאיפה שלנו, להיות בדרגה של חכם?
זאת שאלה מצוינת, כי אני בכלל, הזכרתי גם בחצי מילה בהתחלה, אין לנו בכלל באגדת צדיק. אין צדיק, יש חכם. נכון שמבין ארבעתם, הכי טוב זה החכם. עובדה הוא הכי שואל, אלוקינו, והוא יודע מה זה חוקים ומשפטי, זאת אומרת, הוא רוצה לדעת הבדלים, אבל מה זה השאיפה? מבין ארבעה בנים, השאיפה היא להיות החכם, אבל יש מקום לכל אחד מהבנים, זאת הנקודה, וגם לבן הרשע. ולכן אני, אם אתם מרשות לי, אני עוד אתקדם טיפה, כי לא נענה על הכל, קודם כל יש לכם את הדפים אצלכם, אבל אני מאוד הייתי רוצה לגעת טיפה בכל בן עכשיו. בסדר?
מצוין, בסדר גמור.
אז יאללה, אז אני אעשה את זה זריז, ואני אמשיך עוד קצת, אם רק אחרי לכם שאלות, אני אגיד בפרטים. בואו נתחיל ככה. גאון מווילנה, הוא מקור שש, מאוד מעניין, ציינתי את זה קודם, הוא אומר... רגע, רגע. לא, אני דילקתי אל משך חוכמה. שנייה, סליחה. המשך חוכמה... אוי, מה עשיתי? ברח לי. המשך חוכמה אומר שיש משהו בשותף לחכם ולתם. החכם שואל מה העדות, החוקים והמשפטים. התם שואל מה זאת. לא משנה שזאת לא שאלה ברורה ולא שאלה שלמה. אבל שניהם לפחות שואלים. יש משמעות לשאול. אמרת לכם, אני בני לנדר, אשלח לכם קטע יפה על זה, מה זה המשמעות של שאלות? הרשע, אומר המשך חוכמה, הוא בכלל לא שואל, הוא אומר כך, מה העבודה הזאת לכם? הוא רק לועג על העבודה, הוא כבר בטל, הוא בכלל לא מחכה לתשובה. החכם, וכנראה גם אתם, מחכים לתשובה. וזו נקודה משותפת בין שניהם. עכשיו, תשימו לב, אומר הגאון מווילנה במקור 6, והזכרתי את זה קודם, נכון שגם החכם וגם הרשע, שניהם יש להם משהו משותף, מה העבודה הזאת לכם, והשלות ציווה השם אלוקנו אתכם. אבל אצל החכם מופיע שמו של השם, השם אלוקנו. אצל הרשע אין השם אלוקנו, מה העבודה הזאת לכם? לגמרי לכם, לכם ולא לי, כפי שהוציא את עצמו מן הכלל. בסדר? אני אתקדם ממש ערוץ ככה בשתי מילים, ואחר כך יש שאלות ישאלו אותי. בסדר, איילת?
כן, מעולה.
יופי. אני ממש מהר, אבל אני רוצה שאחר כך תתעמקו בזה. נתיבות שלום, אדמו"ר מסלונים, מתייחס עכשיו לכל אחד מהבנים. כל, הוא אומר, מה זה אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? ציווה זה מקור שבע, ציווה זה לשון צוותא, צוותא, דבקות, חיבור. והוא אומר, איך מגיעים לדבר הזה? החכם, שהוא שואל מה העדות, החוקים והמשפטים, עונים לו, אין מפטרין אחר הפסח אפיקומן. כולנו יודעות, מצוות דאורייתא, גברים ונשים כאחד, חובה לאכול כזית אפיקומן. בדרך כלל זה בשעה 12 וחצי בלילה, חצות. חובה, אנחנו כבר סביים, כבר גמרנו את כל הסעודה, אף אחד מאיתנו לא מסוגל להכניס טיפת אוכל לפה, אומרים, חייבים אפיקומן. גם טוב שאומרים שאחרי זה אסור לאכול, כאילו מישהו בא לו בשתיים בלילה גם להתחיל עכשיו לאכול. אבל אפיקומן חובה, זאת חובה, זה דאורייתא. גם אנחנו כנשים. אומר האדמו"ר מסלונים, תראו את זה אחרי זה בפנים, בשבע, הוא אומר, זה מאוד מעניין. אנחנו אוכלים לא כי אנחנו רעבים, לא כי זה תענוג השמי, מסיבה אחת אנחנו אוכלים, כי זה צו אלוקי. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, יהיה את הרשע לעבור על גזרתי. אומר כאן, הנתיבות שלום אומר, מה עונים בעצם לחכם? אומרים לחכם, בוא תשמע משהו. תלמד הלכה, הלכות פסח, קורבן פסח, אין מפטרין אחר הפסח אפיקומן, זאת אומרת, יש זמן מסוים, חובה מסוימת, בזמן מסוים לאכול את אפיקומן, אתה לא רוצה, אתה שבע, בכלל לא בא לך, אבל אתה תוכל את זה, זאת החובה שלך. למה? כי זה צו אלוקי. ככה מסבירים לו בעצם מה זה חוקים, מה זה צו אלוקי. ראיתי יפה, הרב קוק, הרב כותב, שבכלל במצוות, והנה זו דוגמה קלאסית, אנחנו לפעמים חושבים שהתשובה היא תשובה כללית גדולה כזאת. לפעמים זה פרטים קטנים, אבל כל הפרטים הקטנים האלה הם בעצם מגלים את המשמעות של המצווה. אז הוא שואל כאן שאלה מאוד גדולה, חוקים, משפטים, אבל עונים לו בפרט. תקפיד על אפיקומן, זכר לקורבן פסח, אתה שבע, אבל אתה לא אוכל איזה תענוג לגוף. אתה אוכל, כי זה חוקה, זה צו אלוקי. בסדר? אני אתקדם. על הרשע, וואי, זה קצת ארוך, כך מקצרים בעזרת השם. טוב, הנתיבות שלום אומר על הרשע, שזה לא בדיוק רשע. זאת אומרת, הוא רשע, כי הוא קצת התייאש. הוא לא הצליח, הוא התייאש. הוא אומר, זה לא רשע שאיבד את שורש נשמת ישראל. לא יכול להיות שהוא איבד את שורש נשמת ישראל, אחרת הוא לא היה ניגל. כי אומרים, אילו היה שם, לא היה ניגל. מה זה שם? שם זה במצרים. הרב אומר, בארץ ישראל ודאי היה ניגל. אז אומר, אדמו"ר מסלונים אומר פה כמה דברים. אבל הוא אומר, זה רשע שיש לו, איך הוא מגדיר את זה כאן, לא להתייאש מהפנימיות שלו, מהנשמה שלו. לכן אני חושבת, הוא לא מזכיר, אבל זה מאוד מסתדר לי, מה זה הקעה את שיניו. זה לא להקות, זה לא ללכת נגדו, זה לא לכעוס עליו שהוא כזה. הוא בא חד, אנחנו פותחים כה. הוא בא תוקף, אנחנו פותחים את הלב. ואנחנו בעצם לא פוגעים בו. זה הקירוב קרובים. אנחנו באים ואנחנו מלמדים אותו. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אתה פספסת, כי אתה הוצאת את עצמך מן הכלל. הוא גם מדבר פה על כל משמעות הכלל בעם ישראל. אומר, הנתיבות שלום אומר, גם אם אתה רשע, הוא אומר את זה בסוף הדברים שלו, גם אם אתה רשע, עדיף שתהיה ביחד. זאת אומרת, אל תהיה עכשיו בפני עצמך. תתחבר לכלל. כי היסוד של גאולת ישראל זה חיבור של כולם ביחד. אני יודעת שזה לא עונה ויש פה מלא שאלות, אבל אני אסכם את זה בשלוש נקודות. אחד, הוא אומר, זה לא רשע שלגמרי איבד את הכל. תזכרו מי שהקשיב על השיעור שבוע שעבר של חירות וחופש, שהזכרתי שם בשם הרב סולובייצ'יק, שהוא דיבר על כך שלא כתוב שאנחנו עבדי פרעה, אלא עבדים לפרעה, לא איבדנו את העצמאות שלנו. שתיים, מדבר כאן על כוח הכלל של הרשע. כוח הכלל תהיה ביחד, כי גם עם השמעות של רשע, אל תהיה רשע בפני עצמך. ואני כאן מוסיפה את העניין של הכה, הוא בא אליך אחד, אתה לא תוקף אותו, אתה מנסה לקרב. אנחנו יודעים הרבה אנשים שנראים לנו כל כך רחוקים, שנראים לנו, וואי, הם שם ואנחנו פה, כל מסע המחנות אצל הרב במאמרי הראייה, כן, אחד חושב, אני הצדיק, הוא הרשע, אני הדתי, הוא הלא דתי, בואו נעזוב את המחנאות הזאת, נעזוב את כל הדברים האלה, מקלפים את הכל, לכולם יש שורש נשמה, נשמה תורה שנתת בי. זה לגבי הרשע, סליחה שאני רצה, אחר כך שאלות. בשמונה, זה טעם, כתיבות שלום אומר, טעם אדיש. אמרתי שהירושלמי אומר שטעם זה טיפש. כתיבות שלום אומר שהטעם זה אדיש. אדיש, ואפילו אומר אותיות טעם הפוך, זה מת. זה, מה זה, מה זה היה, שאלה הייתה? לא. טעם זה, זה מת. עד כדי כך הוא אומר, אין לו חיות של קדושה. ואמרת אליו, וחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, העצה עבורו זה חוזק יד, תפוס אותו חזק, כדי שהוא יצא מהאדישות, ואז תהיה גאולה. אז טעם לפי נתיבות שלום, זה אדיש. אדיש, איך אומר הרמב״ם בהלכות דעות, על כעסן ואדיש, אז הכעסן, ואל תהיה כועס וגם אל תהיה אדיש, כי אדישות זה נחשב כמת. אותו דבר הוא אומר פה, תוציא אותו, כאילו תנער אותו מהאדישות, זה חוזק יד, כדי שיזכה לגאולה. ואחרון חביב הכי מדהים, שאני יודע לשאול, יש פה שני הסברים ואני אביא שלושה. מדהים מדהים. יפה מי שכתבה, הרבנית אתי, איזה יפה. איך כותבים את זה?
בנות כותבות לכל השיעור ואת לא רואה, אז אני מקריאה לך,
אבל... אני לא רואה כלום, חבל. אני מוכרת כתב אחר כך בוואטסאפ, כן. טוב, עכשיו הכי מקסים זה האחרון. יש פה שתי תשובות? יש פה שתי תשובות? ואני אתן שלוש. תשובה אחת אומר הרב בן היה, שאינו יודע לשאול את פתח לו. למה זה את בלשון נקבה? כי האם, האמא, היא המחנכת הראשונה של הילד, מתוך הקשר האישי, בהקרנת אישיותה, בהשרשת רגשות נעלים בילד, וזה הבסיס למה שיבוא אחרי זה. התשובה אחת, מה זה את? את זה האמא, האמא היא המחנכת, היא המלמדת, ומתוך כל זה, ייפתח לו הלב. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, היא לא כתובה פה, ואז אני אגיע לשלישית שכתובה בעשר. תשובה שנייה ראיתי, מה זה את? את זה אותיות א' ת'. תלמד אותו את הכל, מא' ת'. כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא יודעים מה האדם קולט, מה האדם מקבל, אתה מלמד אותו הכל. בצורה נעימה, בחיבוב, באהבה. הוא יקלוט בסוף מה שהוא קולט. זה את. אותיות מאלף, ועטב. והרעיון השלישי מופיע כאן בעשר, מאוד יפה, אומר, הנתיבות שלום, הוא אומר, בוא נקרא, את פתח לו, כל מהותו סגור, ליבו סגור, מוחו סגור, עד כי אפילו לשאול משהו אינו יודע. נתנה לו התורה, עצה ותושייה, בחג הקדוש הזה, והגעת לבינך, היינו, שיעבוד לשם יתברך בתוך מצבו הסגור באמונה פשוטה, אפילו מתוך סגירות הלב, כמו במצרים, שהיו שם סגורים מאוד, כן? וכאיתה, מה שכתוב לנו, היה להם את כוח הדיבור, רק שהיו מתחזקים באמונה פשוטה, על ידי האמונה זכינו לגאולה. זאת אומרת, מתוך סגירות דליבה, ייפתחו לפניו שערי אורה. מה אומר לתיבות שלום? גם אם יש מולך אדם שסגור מוחו, סגור ליבו, סגור מוחו זה אומר קליטה, שאנחנו לא יודעים מה היא, סגור ליבו, אין את הלב, אתה מנסה לפתוח, כי אתה מנסה אפילו מעט לפתוח, תפתח קצת את סגור הלב, תפתח קצת את סגור המוח, ומתוך זה ייפתחו שערור. אם כך, היה לנו שלושה דברים, מה זה שאני יודע לשאול לגבי התשובה שלו. או את זה האמא, או את מאלף עטף, או את עלינו האחריות לפתוח לגמרי את ליבו ואת מוחו. זהו, דבר אחרון, ובזה אנחנו נסיים. כתוב בנים ולא כתוב אנשים. באמת, בנים אתם להשם אלוקיכם, אז בנים בין כך ובין כך נקראים בנים, וזה בדיוק מתקשר למקור אחד ושלוש שהזכרתי קודם. זהו, יש שאלות, איילת, אם לא, אני סיימתי.
בוא נראה.
נשארו איתנות או שפרשו?
נשארו איתנות ויציבות פה איתנו.
כל הכבוד, כל כך הרבה זמן.
מה, איזה שיעור יפה זה היה. בנות כותבות פה, תודה רבה. שיעור מהמם וחשוב, תודה רבה רבנית.
בשמחה, אם יש שאלות, יש עכשיו שאלה?
מישהי ביקשה אם אפשר אולי לחזור על השלוש פירושים שלה, אינו יודע לשאול.
אני רוצה פירושים על התשובה. אחד, את פתח לו, את זה האמא, היא המחנכת. שתיים, את זה אותיות א' ת', ללמד אותו את כל התורה כולה. מה הוא יקלוט מזה, זה כבר הוא. ושלוש, נתיבות שלום, מה שהוא אומר, התפקיד שלנו לפתוח את סגור ליבו וסגור מוחו. בסדר?
סבבה. ומישהי שאלה, למה זה בנים בסוף?
בנים, גמרא בקידושין, זה מחלוקת ידועה בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם ישראל בכל מקרה נקראים בנים? אז רבי יהודה אומר רק שעושים רצונו של מקום, ורבי מאיר אומר בין כך ובין כך נקראים בנים. אז בנים פה זה במשמעות שבין כך ובין כך. בכל מצב זה מתחבר למקור אחד. בכל מצב לגמרי נקראים בנים, זה רק מראה על הקרבה הגדולה שלנו לקדוש ברוך הוא.
מעולה.
יופי.
תודה רבה, תודה רבה. יש פה מלא תודות.
אני אבין, אם יש שאלות, תכתבו לי בפרטי, תכתבו לי, חמודות, הקסימות, תכתבו לי בפרטי, ואני גם אשלח לכם עוד כמה דברים. יישר כוח, תודה רבה ולהתראות.